התוכנית בחסות קריית דניאל רובר, כפר חב"ד, קריחות אור, עבודת יד לכל מטרה. טלפון 054-787-5463, 054-787-5463. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב למאזיני רדיו קול חי, 93 FM, 92.8 ירושלים בסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, חיים פלם, וערב טוב לרב מנחם ברוד.
ערב טוב ומבורך.
הרב ברוד, חיילינו נמצאים עכשיו בלחימה קשה וספוחה באזור עזה. גם בחסידות מתייחסים למלחמת הנפש. מה יש לנו להגיד בנושא הזה?
הרבה מאוד. המלחמה הגדולה ביותר היא למעשה המלחמה הפנימית בנפשו של האדם, שזו עם מטרת חיינו עלי אדמות, וגם במלחמה הזאת קיימים כל אותם מרכיבים של סכנות ושל תכסיסים ועורמה והסחה. אני מקווה שנוכל לגעת בזה בהמשך, וכמובן כל שאר הפינות הקבועות שיש לנו, סיפורו של ניגון, השיעור בספר התניה, דמות בחסידות, וגם יש לנו כאן בהמשך ניגון חדש, ביצוע חדש לניגון, למעשה ניגון ישן, שהביא לנו ממש מהתנור הזמר החסידי גילה קיבאיוב.
ושהשמעת בכורה.
נכון.
ולכל זה צריך הרבה הרבה סייעת הדשמיה, לכל המלחמות האלה. בתחילה אנחנו פונים לידידנו ומיודענו יוסי גיל ואיתו הסיפור שמאחורי הניגון. ערב טוב יוסי.
ערב טוב לך חיים, ערב טוב לרב בוד.
ערב טוב ומבורך.
אנחנו הרי קרבים והולכים לשבת קודש. נאחל את דברינו לניגון שבתי שבהחלט הפך לנכס צאן ברזל בנגינה החסידית. ניגון זה עליו אפשר לומר כי הוא המנונם של חצות הקודש אשר לבית רופשיץ, צאנז, ג'יקב. מושר בליל שבת קודש מתוך אש להבה. ניגון זה אשר כיום הוא נפוץ מאוד ומושר ברבים מאוד מחצות הקודש ליל שבת ובכלל בהתאספות חברים בשבת כאשר ישועים יחדיו חסידים או מתוועדים למסיבת שבת אחים. אולי ברשותכם כבר נאזין לפתיח המוזיקלי הבהחלט מופלא של הניגון הזה. גם נציין את משה מנור רוזנבלום שכתב את העיבוד הנכון הזה. הניגון במקורו הושר בבית מדרשו של החוזה הקדוש מלובלין, הרב הקדוש רבי יעקב יצחק מלובלין, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אשר עוד נסע אל המגיד הגדול ממזריץ' מתלמידי הרב הקדוש מליז'נסק, זכותו יגן עלינו. על ניגון זה אמר החוזה הקדוש מלובלין כי הוא שמע אותו ממלאכי השרת במטיפת הדרקיה. אני חושב שמי אנו שבכלל ניתן ציונים לניגונים, אבל מאזינים לניגון בהחלט מבינים כי מדובר בניגון שמימי. מקהילת חסידי ויז'ניץ, בניסוחו של רבי נימין הרטמן, הסולן ובעל המנהג רבי שכטר, מתוך האלבום הראשון בסדרת אלבומי ג'יקוב, לכל אשר שבת, ניגון חסידי אמיתי, ישמע אותו.
כן, נמשיך ונאזין לניגון, ותודה לך יוסי.
בשורות טובות.
תודה, תודה.
Yoy ma shabbos
שיר שיבח של יוי משבי יוי 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 שבוי שוב אסקאי מקובל מלאכתוי אוי יוי 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 יובוי משביעי משבייר ויובוי מי מזמוי שיל יוי משבוס אוי 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 אוי
תוכנית בחסות קריית דניאל רובר, כפר חב"ד, קריחות אור, עבודת יד לכל מטרה. טלפון 054-787-5463, 054-787-5463.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים. הרב ברוד, דיברנו על מלחמת היצר בתחילת הדברינו. מה יש לחסידות בעניין הזה?
כן, למעשה זה לא רק החסידות, אלא היהדות בכלל עוסקת בנושא המלחמה. יש סיפור שמובא בחובת הלבבות על חסיד אחד שהוא פגש חיילים שחזרו ממלחמה, כשהם ככה נוסעים איתם שלל רב אחרי מלחמה חזקה. אז הוא אמר להם, שבתם מן המלחמה הקטנה, שוללים שלל, התעתדו למלחמה הגדולה. אמרו לו, מהי המלחמה הגדולה? אמר להם, מלחמת היצר וחייליו. זוהי למעשה המלחמה הגדולה שהיא מתנהלת כל היום. עכשיו, בתורת החסידות מדובר על שתי רמות במלחמה. הנה, עכשיו אנחנו נלחמים עם האויב. יש שתי שאיפות מבחינת התוצאות של המלחמה. שאיפה אחת להכניע את האויב. האויב יישאר אויב, הוא שונא אותך, הוא רוצה להילחם בך, אבל אתה הראית לו שאתה יותר חזק, ומכאן ואילך הוא יושב בשקט. השאיפה הגדולה יותר היא ליצור מצב שהוא בכלל לא ירצה להיות אויב שלך. במלחמת הנפש, שני השלבים האלה נקראים התקפיה והתהפכה. התקפיה פירושה, היצר נלחם בך, הוא רוצה דברים נגד רצון השם, ואתה כופה עליו את רצון השם. זאת אומרת, אם תוריד את הלחץ ממנו, הוא יחזור מיד למה שהוא. הוא כל הזמן מנסה להילחם, ואתה שובר אותו וכופה עליו. התהפך פירושו שאתה מביא את היצר עצמו לכך שהוא יסכים לעבודת השם. זה מה שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, כלומר להביא גם את היצר הרע שגם הוא ירצה לאהוב את השם.
אבל הוא עדיין נשאר האויב שלך.
אם הצלחת להביא אותו בכל לבבך, בשני יצריך, אז הוא כבר לא אויב. להפך, אז זה נאמר, ורב תבועות בכוח שור. זאת אומרת, כאשר אתה רותם את השור, את הנפש הבהמית לעבודה, אתה מקבל רב תבועות, אתה מקבל את הכוח הנוסף של היצר. ליצר יש אנרגיות. הוא, אתה יודע, אחד ההבדלים שאנחנו רואים בין קדושה לבין סתרא אחרא, בקדושה, גם הדברים שקשורים לעבודת השם, נעשים בנחת. אתה לא רואה את אותה התלהבות, אותו להט שיש לך בתאוות העולם הגשמי. כאשר אתה רותם את היצר, אתה לוקח את הלהט הזה, את הבערה הזאת, ואתה לוקח אותה אליך לעבודת השם. אבל זה שלב הרבה יותר מתקדם, למעשה, אפשר לומר שרק צדיקים מגיעים להתהפכה מושלמת, זאת אומרת שאין כבר יצר הרע, יש רק יצר טוב. עכשיו, במלחמה הזאת, היצר נוקט בכל השיטות ובכל התכסיסים, כולל גם תרגילים של הונאה ורמייה. יש סיפור על אחד מתלמידי הבעל שם טוב, שהוא היה מתפלל בהתלהבות גדולה מתוך השתפכות הנפש, ויום אחד התחילו להופיע אצלו הרהורים, שאולי זאת גסות הרוח להתפלל כך בהתלהבות ובדבקות, בשעה שהוא יודע את מצבו הרוחני, שהוא מלא חטאים והבנות. וההירורים האלה גרמו לו נפילת רוח, ובמשך זמן הוא הפסיק להתפלל בהתלהבות, אלא התפלל בפשטות כאחד האדם. יום אחד הוא היה אצל הבעל שם טוב וסיפר לו על מה שעובר בו. אמר לו הבעל שם טוב, אם המחשבה הזאת הייתה מחשבה טובה שבאה מהיצר הטוב, למה היא לא נופלת בדעתך בשעה שאתה יושב לאכול? שם אין לך מחשבות בעצם איך אתה ראוי לשבת ולאכול כשיש לך חטאים והבנות. רק כשזה מגיע לתפילה, פתאום אתה נעשה צדיק. זה מה שנקרא שהיצר מתחפש זה נקרא בז'ופיצה של משי, באיצטלה של משי. הוא פתאום מופיע כצדיק גדול.
אידיאולוגיה, משהו אידיאולוגי.
הוא מופיע כצדיק גדול, הוא מופיע כירי שמיים, כחסיד, ואתה צריך למצוא ולדעת לאתר גם את היצר המוסווה שמנסה להערים. עכשיו, מבחינת השיטות, איך מתמודדים איתו, אותן שיטות כמו במלחמה גשמית. לפעמים השיטה היא לדחות. אתה יודע, אנחנו רואים שהיצר הרע, אחת הטכניקות שלו היא, הוא לא אומר לך, אל תעשה. תעשה, אבל אחר כך, אולי מחר, אולי מחרתיים. אומרים שאותה שיטה, לך איתו בדרכו. כשבא אליך היצר ואומר לך, תעשה הפסקה מהלימוד. אתה אומר לו, בסדר, אבל לא עכשיו.
אני לא נלחם בך,
כן,
אבל...
כן, בעוד שעה. וכשהוא מפתה אותך לעשות משהו, אחר כך, לא עכשיו. כלומר, לאמץ את אותן שיטות שהיצר בא אליך, לאמץ ולהפעיל אותם כנגדו, ולמעשה, זו אותה מלחמה ממש, ואנחנו צריכים לעמוד בה ולנצח אותה.
כן, ואנחנו נשמע שיר, הרב ברוד?
כן, קיבלנו כאן ניגון ביצוע חדש לניגון חסידי, ניגון חבדי ותיק, ניגון שמחה, שמבצע אותו הזמר גיל עקיבאיוב, ונשמע אותו כאן בהשמעת בכורה.
זמר נפלא שהיינו רוצים לשמוע אותו יותר ויותר.
נו, קדימה, אנחנו מוכנים תמיד לשדר כל ניגון שלו.
ועכשיו אנחנו עם חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות בויאן.
אחת, שורשיה של חסידות בויאן בחצרו של רבי ישראל מרוז'ין. בנו השני היה רבי אברהם יעקב מסדיגורה, שהקים את שושלת סדיגורה. אחד מבניו, רבי יצחק, התיישב בפרוור של העיר צ'רנוביץ, בבוקובינה רומניה, פרוור שנקרא בויאן, שרוב בניו היו יהודים. הוא שימש שם באדמורות וכונה פחד יצחק בגלל ההנהגה שלו שהתאפיינה בקו הגבורות. צעיר בניו, רבי מרדכי שלמה פרידמן, היגר לארצות הברית עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, והיה אחד ממניחי היסודות לאמריקה החסידית. הוא כונה האדמור מבויאן, ארצות הברית.
2. נכדו, בן ביתו, רבי נחום דוב בר ברייר, הוא כיום האדמור מבויאן וחצרו שוכנת בירושלים. החיבור הארץ ישראלי הציל למעשה את חסידות בויאן. כל חסידי בויאן שנשארו באירופה נספו בימי השואה או עברו לחוגים אחרים. בירושלים היה קומץ חסידים שהיו מקושרים לאדמור הזקן מבויאן, ובהם התקיים הפסוק, ובהר ציון תהיה פלטה.
3. מה שהפך את חסידות בויאן לאחת החסידויות המצליחות, היא ישיבת תפארת ישראל שהוקמה על ידי אדמורי רוז'ין. הישיבה הוקמה בירושלים בשנת תשי"ב, בקלויז של בתי אורנשטיין, ונשיאה היה הרבי מבויאן. כוחות ההוראה בישיבה היו ממיטב תלמידי החכמים של חסידות בויאן, שמאופיינת בשכבה למדנית גבוהה ביותר, כמו האחים רבי ישוע ורבי חיים ברים, בני משפחת רבינוביץ', רבינות ציינווירד ועוד.
4. האדמור מקפיד במיוחד על הנהגה של דרך ארץ. בתיש הראשון שערך עם קבלתו את האדמורות בט"ו בשבט, אחרי שטעם מהפירות שהוגשו אל השולחן, התנפלו החסידים לחטוף מהשעיריים של הרבי כנהוג. הרבי משך מיד בחזרה את צלחת הפירות ואמר, בשבוע הבא נקרא את פרשת יתרו, שבה מסופר על קבלת התורה, ודרך ארץ קדמה לתורה. מאז, משמעת ודרך ארץ למופת שולטים בשולחנו של האדמור.
5. כחלק מהחינוך לדרך ארץ, מקפיד האדמור שלא לקבל סנדקאות, בטרם ניתן הכיבוד הזה לסבב של הרך הנולד. כאשר אחד מאברכי החסידות מזמין את האדמור להיות סנדק, האדמור שואל אותו, לאביך ולחותן שלך כבר נתת סנדקאות? רק אחרי שהוא מוודא שלא תהיה פגיעה חלילה בהורים, הוא מוכן לקבל את הסנדקאות. אלה היו 5 דברים שלא ידעתם על חסידות בויאן.
ועם חסידות בויאן אנחנו עוסקים בו, כמו שהזכרת, ששורשיה של חסידות בויאן בחצרו של רבי ישראל מרוז'ין, הניגון שאנחנו שומעים זה ניגון האריג'ינר.
Bye-bye.
התוכנית בחסות קריית דניאל רובר, כפר חב"ד, קריחות אור, עבודת יד לכל מטרה. טלפון 054-787-5463, 054-787-5463.
ואיתנו על הקו כמדי שבוע הרב אהרון כהנה מבקהילה. הרב אהרון כהנה, ערב טוב.
ערב טוב לכל המאזינים.
מי הדמות שעליה נשוחח הערב?
הערב אנחנו נשוחח על האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא, בעל בני יששכר, האדמו"ר מדינוב. ידוע שהוא היה נכד אחותו של רבי אלימלך מליז'נסק, שכאלה אומרים שאפילו בן אחותו. כשאימו של רבי צבי אלימלך הייתה הרה, היא נסעה לדודה הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק, בעל הנועם אלימלך, לשאול אותו איזה שם היא תיתן לילד כשיוולד. הוא אמר לה, את תלדי זכר ותקריא לו אלימלך. האישה שמעה זאת, היא מאוד התחלחלה, כיוון שהיא בטוחה הייתה שדודה הקדוש יסתלק, ולכן הוא מצווה שהיא תקרא את הבן הנולד על שמו. אז הרבי ראה כך, אמר לה, אם כך תקריא את שמו צבי אלימלך. אחרי שהיא ילדה את הילד והיא קראת שמו כפי ציווי הרבי, אז רבי אלימלך אמר לה, חבל, אילו היית קוראת את שמו אלימלך, הוא היה כולו כמוני, ואתה הוא יהיה חציו כמוני. ואומר, כי צבי אינו מלך, אלימלך מלשון מלך, צבי הוא עדיין לא מלך. הילד הזה גדל, והוא אחר כך התפרסם לגאון וצדיק, והוא הסתופף בצדם של כמה וכמה מגדולי הדור, ביניהם החוזה מלובלין. ידוע שהוא פעם היה בדרך לרבי מלובלין, והוא בעצם במהלך הדרך, הוא חשב לעצמו, למה אני תמיד מגיע ימי חנוכה, אני מרגיש בנפשי תוספת קדושה ונעימות מיוחדת. אז כשהוא הגיע רק ללובלין, והוא עמד על מפתן הדלת, פתח את הדלת החוזה מלובלין ואמר לו, דע לך שמקום מחצבתך הוא משבט יששכר, ומה שאתה מרגיש בחנוכה תוספת קדושה יתרה, בגלל שאתה היית אז ראש בית הדין של החשמונאים. ומטעם כך הוא קרא לספר בני יששכר, על שם באמת השבט שממנו הוא בא.
שזה אחד הספרים, המוכרים והנפוצים של תורת החסידות.
נכון, כן. אגב, ידוע שרבי צבי אלימלך עצמו, כשהיה צעיר, הוא היה אמור להתגייס לצבא הפולני, כמו שהייתה אז הגזר על כל היהודים, כמו על הגויים להבדיל, וכשהוא היה בדרך לעבור את הנהר, שנקרא נהר הסן, הוא היה עגלה יחד עם עוד מיועדים לגיוס, והגשר שהיה ראו התמוטט במהלך הנסיעה, והרבה הרבה נפלו לתוך המים. גם הוא נפל לתוך המים, הוא נאחז בקרש וכך הצליח להינצל. לפני כן קראו לו לנגזם, צבי למלך לנגזם, ובעקבות הסיפור הזה הוא החליט לברוח ולשנות את שמו לשפירא. כך יחשבו שהוא טבע בנהר יחד עם עוד האחרים, ולא ידעו שהוא ניצל. לפני פטירתו, הוא מאוד מאוד, היה פעם באיזשהו עץ שרה, והוא מאוד מאוד הצטער, ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שאודות הגאולה השלמה, אם היינו רוצים, יכולים היינו לשבור את כל החומות המפסיקות, ולפתוח את כל המנעולים. אבל, מה לעשות שאתה התברך, השבעת אותנו, שלא ללכת בחוזק יד, כמו שכתוב בגמרא, השבעתי אתכם בנות ירושלים, ולכן אנחנו מתאפקים, ולא עושים את מה שאמרת לנו לא לעשות. עוד דבר אחד קטן, שראה רב צבי הירש מרימנוב, ממלא מקומו של רבי נחמן מנדל מרימנוב, שהבני יששכר היה מאוד מאוד חביב אצלו, ובשעה שהוא נפטר, הוא מאוד מאוד בכה. שאלו אותו, מה העניין שאתה כל כך בוכה? אז הוא אומר, איך אני לא אבכה? בשעה שהרב הקדוש מדינוב הכין עצמו לתפילה, והוא מתחיל להתפלל, וכשהוא כבר מגיע להודו, הוא עשה לנו כבר שביל לעבודת התפילה, ואנחנו עולים על השביל הזה. פטירתו של הבני יששכר היא בשבוע הבא, יום רביעי, י"ח בטבת, שנת תר"א.
תודה רבה לך, רב אהרון כהנה, מהעיתון בקהילה, על הפינה דמות בחסידות.
ערב טוב, שלום, שלום.
ערב טוב, מבורך. הגענו למנה העיקרית של התוכנית, השיעור בספר התניה. ערב טוב לרב יחזקאל סופר.
ערב טוב לכל מאזינינו. על יסוד ההנחה שלמדנו, שכל נשמות ישראל מהוות אורגניזם נשמתי אחד, בו גם הדרגה הנחותה של ציפורן יונקת את חיותה מהקשר שלה עם המוח של הבן. על יסוד זה בנוי הרעיון של התקשרות לרבי. כי נשמת צדיק הדור נקראת ראש בני ישראל, ראשי תיבות רבי. וכל חיותה של הציפורן מותנית בקשר שלה למוח הבן. והעיקר שזהו גם הקשר שלה לאף, כי ציפורן שמנותקת ממוח הבן, אז היא לא שייכת לאורגניזם של בני, אז אין לה גם קשר לאב. ברם, על מנת להתחבר לרעיון הזה, יש לברר תחילה כמה שאלות. א', במה מתבטא היות כל נשמות ישראל אורגניזם אחד? שמה גם עמים אחרים יתנו שהם גם אורגניזם? וההסברו, הגדרת אורגניזם היא שכל תאיו משרתים בהרמוניה אינטרס של אני אחד. שאלונה בכל אומה ולשון, האומנם ישנו איזה עם שיש לו אידיאל ערכי שמשותף לכל בני לאום הזה ולהם בלבד? יש דבר כזה? כל האידיאלים החברתיים אנושיים הם גלובליים. הקומוניזם איננו רוסי דווקא, והדמוקרטיה איננה אמריקאית בלבד. לא כן העם היהודי שיש לו אידיאל לאומי להיות אור לגויים, ולעשות לקדוש ברוך הוא משכן של השראת השכינה בעולם הזה. זה דבר שגוי לא יכול לעשות, רק עם יהודי. ומשכן נעשה מתרומות של המכלול דווקא. איש אחד לא יכול לעשות משכן. מהצירוף של כל התאים ביחד, הם מהווים אורגניזם אחד שמבצע ייעוד רוחני אחד. זה הופך אותם לאורגניזם. השאלה השנייה שנשאלת, כיצד נוכל לזהות מי הם ראשי אלפי ישראל שבדור? הרי אני רוצה להתקשר איתם. וההסבר הוא, כשם שבמשל הביולוגי, המאפיינים של המוח הם שניים. א', רמת תפקודו הנפלאה ורגישותו העצומה ביחס לשאר האיברים. דקירה קטנה במוח יכול להיות שיתוק מלא. אצבע, אפילו אם מורידים אותה לגמרי, לא פוגעת בחיים של האדם. אז הרגישות העצומה והתפקוד המורכב של המוח זה מראה שהוא משהו מיוחד. ב', היות המוח משפיע על כל עברי הגוף ובכל התחומים, והוא גם חש את מכאובם. אם כואב משהו בציפורן, המוח מרגיש את הכאב. כך גם צדיק שבדור, הוא ניכר בשניים. א', בהפלאת ה-IQ הנשמתי שלו, בכל תחומי היהדות, בגאוינוס, בהבנה, בניגלה, בניסטר, ברוח קודשו, אבל לא רק זה, בעיקר בדאגתו האבהית, גם לאלה שהם בחינת ציפורני האומה. אם ישנו מין צדיק שדואג רק לקבוצה מסוימת, לעידה מסוימת, יכול להיות שהוא שריר חשוב מאוד בגוף, אבל הוא שריר חלקי. מישהו צדיק של ראש בני ישראל, אז הוא דואג לכל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם. והוא גם חש את מחסורם הרוחני. אפילו בלי שהם מדווחים לו, הוא מרגיש מה חסר ולאן צריך לשלוח ישועה. וככל שגדל היקף ההשפעה של אותו צדיק, אם זה רק על עדה מסוימת, או על זרם, או על כלל תפוצות ישראל, כך גבה מיקומו בפירמידת הצדיקים. יש הרבה צדיקים. יש למדוו צדיקים, יש שבעת הרועים, יש, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, עם שניים הם, אני ובני. ויש דרגה, אם אחד הוא, אני, אומר רשב"י. כמו שראינו גם במוישה רבינו, שמצד אחד רואים את גדולתו העצמית המופלאה, לא קם כמשה ולא יהיה כמשה. מצד שני הוא דאג גם לכל יהודי, אפילו לעובדי העגל שלכאורה הוא היה צריך לבקש להשמדתם. הוא מוסר את נפשו למענם עד כדי נכונות של מכינינה מספרך אשר כתבת, אם לא תסלח להם. כאן רואים את האהבה שהמוח דואג לכל עברי הגוף. הוא לא יכול אחרת, זה חלק ממנו. השאלה השלישית שדורשת הסבר, האמנם לפי הרעיון הזה, מי שאינו מרגיש קשור לרבי של הדור, אז הוא כמו ציפורן מנותקת מכלל ישראל, וממילא גם מאב, רחמנא ליצלן, איך יכול להיות דבר כזה? וההסבר יש להפוך את הנוסחה ולומר, כל מישהו מזרע ישראל הוא במילא חלק מהאורגניזם של כלל ישראל. ומאחר וכל תאי האורגניזם קשורים למוח, אז בהכרח נשמתו כמו תא קשורה, ירצה או לא ירצה, בנשמת צדיק הדור. אלא שקשר זה הוא רק במישור הנשמתי שלו. ואומר, זה שבנשמתו ישנה הדבקות האינסטינקטיבית לקודש הבריחו, שאיננה מוכנה להיות נפרדת בשום פנים ואופן, זוהי תכונה שהיא יונקת מחוטי הקשר הסמויים. אבל אין לקשר הנתון הזה על השפעה, על תודעתו המורגשת של האדם, בגופו ובנפשו הבעמית, ולכן תודעתו הגלויה שהוא לא הנשמה, זה הגוף והנפש הבעמית, הוא לא מרגיש קשר, אז הוא טוען, אין לי חלק ונחלה עם שום צדיק. זוהי גם הסיבה שבתודעתו הגלויה הוא גם לא חש זרימת חיות רוחנית, שזה התרומה שהמוח נותן לאיברים, הוא נותן להם תחושת חיות. הוא לא מרגיש זרימת חיות רוחנית שתחיית את הדתיות שלו. כדי לחוש זאת בחיי היום-יום בצורה מודעת, אז לא די בקשר הנשמתי שהוא נתון רוחני, אלא דרושה התקשרות יזומה של אישיותו הגלויה של היהודי. משל למה הדבר דומה? ישנה תחנת כוח ארצית, שהיא מספקת חשמל לכל ערי ישראל. בכל עיר יש תחנת כוח עירונית, שמספקת חשמל לכל השכונות, לכל הבתים, לכל נקודות החשמל שבבית. אילו היה ניתן באמצעות איזשהו רנטגן לראות את זרימת האלקטרונים, היינו רואים שמתחנת הכוח הכללית יש זרימת אלקטרונים בכל חוטי החשמל עד לחוט של התקע או הנורה שבבית הפרטי. אבל כדי שגם יהיה אור מזה, לא מספיק שבית המנורה מקבל זרימת אלקטרונים שמגיעה מתחנת הכוח של רידינג. עדיין הנורה לא דולקת. צריכים להבריג את הנורה אל בית המנורה. זאת אומרת, בחוטים, הנשמות הם כמו החוטים, שכל החוטים מקבלים חיות מצדיק הדור. אבל כדי שגם אישיותו הגלויה של האדם, התודעה שלו, הרגש שלו בנפש הבעמית, יחוש גם הוא את הזרימה של התלהבות, של אהבת השם ויראת השם, של אמונה, של חיות בתורה ומצוות, הוא צריך להבריג את עצמו על ידי התקשרות יזומה אל התחנת הכוח של הצדיק. ועל כך בעזרת השם, בפינה הבאה נדבר מה מועילה ההתקשרות לעניין של קיום תורה ומצוות, ואיך זה מתקשר לעניין שהיכולת להיות בינוני ולקיים את כל התורה ומצוות מתוך אהבת השם ויראת השם, תלויה בהתקשרות הנפשית אל תלמידי החכמים, אל הצדיקים.
תודה לרב יחזקאל סופר על השיעור בספר התניא. וזה הזמן לציין כי מדי יום חמישי בערב בשעה 10:30 מוסר הרב סופר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא בירושלים, רחוב רבי ישראל נג'רה 38, והציבור מוזמן.
ואנחנו עוברים לבורט החסידי. בבקשה רב ברוד.
כן, אנחנו נמצאים בימי מלחמה ולצערנו שומעים גם על קורבנות יקרים, ועל זה יש סיפור. חסידיו של רבי נפתלי מרובשיץ נהגו לרקוד בשמחת תורה בחצרו של הצדיק, והוא היה עומד בחדרו מול החלון ומביט בריקודים שלהם. פעם אחת, בשעה שהחסידים רוקדים ומזמרים כרגיל, סימן להם הרבי להפסיק לרקוד. הם עצרו והשתתקו, ואילו הצדיק עמד זמן מה תפוס במחשבותיו. פתאום הוא אמר, ואם חייל אחד נופל בקרב, האם זו הסיבה שגם החיילים הנשארים יברחו מהמערכה? לא, המלחמה צריכה להימשך. רגדו. באותה שעה אף אחד לא הבין את פשר העניין. אבל אחרי החג נודע שבדיוק באותו זמן שרבי נפתלי הפסיק את הריקודים, הסתלק הרב מאוליאנוב שהיה מגדולי תלמידיו. ולכן המלחמה צריכה להימשך עם כל הכאב עד הניצחון המלא, ובעזרת השם שזה יהיה ניצחון מלא על כל הצרות, ומכאן ואילך יהיה אך טוב לכל בית ישראל.
אמן ואמן. הגענו לסוף התוכנית בקהל חסידים. תודה לטכנאים, למוטי קופפר, ליאל וולקוביץ' ולך, הרב מנחם ברוד.
תודה לך, חיים
פלאם. על הדברים העמוקים והנפלאים שאנחנו דרכך מעבירים לציבור. אנחנו שולחים מכאן ברכת הצלחה ורפואה שלמה לכל חיילי צה"ל שנמצאים במערכה. ואנחנו שומעים את שירו של ליפל שמלצר, תפילת הדרך. שבת שלום.
כל טוב.
השם אלוי קייני, אלוי קייו יסייני, שתוי לחייני לשולוים, וסצידייני לשולוים, וסדרי חייני לשולוים, וסגייני למחוי סחבצייני, לחיים אלשמחו אלשולוים, וסצילייני מכף קולויים ויואי רייב ליסטים בחי יוישרו יויס בדהירה אם יקול מיני פירון יויס המזרח שויס יבואו יויס לבואי לום סישלח ברוחו חומו Masa yudayini, besitnayini, lechayri lechesed rachamim, beayneichu, vaynaycho yayini. Besishma, koel tachnidayini, ki kal shumaya tefilu, besachninu tu. Atu Hashem Shoyim ayat filu Hashem Elokeini Elokei Avoseini Shetoi Licheini Lishuloim Besatzideini Lishuloim Besadricheini Lishuloim Besagieini Limechoi Schevetzeini Lechayim Ilesimchu Ilishuloim Besatzileini
מכף כל אויב ויו ירי וליסטים אחד יויסרו אויס בדרך אם בכל מקוי שאנחנו הולכים אם מכל פילוני יויס המזרק שויס אילו בו אילו אילו ישלח רוחו רוחו מעשה ידייני עבר סדייני וחיינו לחסד ולחמם בעיניכו ובעיני חור ייני ושישמע כל תחתיני כי כל שמע תפילו סך המינותו בדרך פוריך עצו אשר שוי מייעת פיילו
תוכנית בחסות קריית דניאל רובר, כפר חב"ד, קריחות אור, עבודת יד לכל מטרה. טלפון 054-787-5463, 054-787-5463.